אמייזינג, חברים, ישראלדורף, הצלת אותי, I'm lost without.
בבקשה.
בלי דפי מקורות, כידוע לך ולכולם. אז הפרק הראשון עסק באדם התורני. הפרק השני עוסק בעם ישראל. ועסקנו במזמור, ראינו שמזמור ב', אולי אחד מפחות ידועים, בנוי לתלפיות עם ארבעה חלקים שווים, 12 פסוקים כל המזמור, כל חלק זה סצנה אחת של שלושה פסוקים במדויק, בחלק חלקים החיצוניים זה יחסי חוץ, העמים נגד עם ישראל, והם יוצאים נגדם, למה רק שוגויים ולאומים יהגו ריק, והם נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו, ואנחנו שומעים אותם מדברים, לנתק את המוסרות ונשליך ממנו אבותינו. סצנה שנייה, השם יושב בשמיים, וקצת צוחק עליהם, ונסחתי מלכי. והוא, המלך יושב בשמיים, קודשו בריחו, ונותן סמכות למלך לעשות סדר בירושלים, דרך מלכות בהר ציון, הר קודשי בירושלים. בסצנה השלישית, המלך מדבר, והקדוש ברוך הוא נותן לו את מה שהוא מבקש, גם להשתלט על העמים, תרועם בשבט ברזל, ככלי יוצר תנפצם. רשאי הוא, לפי הצורך, להילחם נגד אותם גויים שיוצאים נגד עם ישראל, פסוק א', ואתנה גויים, פסוק ח', לתת אותם בידם, ולכן אפילו לנפץ אותם. אנחנו נראה בשיעור הבא איך על מה מתבססים הפסוקים האלה, יש להם קשר עמוק מאוד בספרי המקרא. אבל המלך המשיח, כשהוא פונה למלאכים, הוא לא מתחיל לשבור להם את הצורה, ולא בשבט ברזל הוא מדבר איתם, הוא מתמודד איתם, אלא ואתה מלאכים השכילו. הוא מנסה להזמין אותם אפילו לעבודת השם, לא בשמחה ולא ברננה, אלא ביראה וברעדה. בפרק קוף, אנחנו נראה את זה שיעור הבא, הוא יעסוק בזה. ראינו בשיעור הקודם, וזה עדיין בתורת חזרה, ששני המזמורים האלה קשורים זה בזה. יש מילה אשרי בהתחלה ואשרי בסוף, יש מילה כפי שסיכמתי למטה, בהתחלה ובתורתו יהגה ולאומים יהגו ריק, וכמובן יש לזה משמעות עמוקה. מי שהוגה בתורה, יש לו הגות של ממש, תורת השם. אבל הגויים באים בחוסר הגות. הם יהגו ריק. ובסוף נאמר, ודרך רשעים תובת, כפי שאתם רואים פה, דרך רשעים תובת, אז כנגד דרך רשעים תובת, בסוף מזמור א', גם סוף מזמור ב', אומר פן יענף ותובדו דרך. ובכן, יש פה שני מזמורים שהם שניים שהם אחד. דהיינו, האדם שהוגה בתורה, הוא זה גם שיודע להתמודד עם מה שסביבו. וחז"ל כבר אמרו את זה במסכת ברכות, כל פרשה שהייתה חביבה על דוד פתח באשרי וסיים בה באשרי, והרב קוק הסביר האושר של בן אדם שלומד תורה, שהוא גם יודע ליישם את זה ברמה הלאומית ההיסטורית המדינית. ואשרינו שאנחנו באמת בקטע הזה, כמובן זה דוד המלך. דוד המלך, שהוא המחבר של ספר תהילים, זה כרטיס ביקור שלו. חשבתם פעם איך נראה כרטיס ביקור של ספר תהילי, של דוד המלך, דוד מלך ישראל חי וקיים? בצד אחד הוא לומד תורה, כמו שהמלך מצווה, כתב לו ספר תורה. מצד שני הוא חייל, הוא נלחם, המלמד ידיי לקרב את אצבעותיי למלחמה. הוא יודע להילחם, וזה מה שהוא עשה, כבש את ירושלים, הגן על ירושלים. ובכן, זה כרטיס ביקור מצוין בכניסה לארמון של ספר תהילים. אנחנו רואים את שני החיבורים האלה ביחד, בבחינת תורני לאומי, דתי לאומי, גם זה ביחד. אשרינו שהדור שלנו מחבר לימוד תורה בארץ ישראל, מחבר את העיסוק בארץ ישראל לפי הערכים, וזאת התמונה שחבר טוב, ידיד, ואומן מוכשר מאוד, דן רובינשטיין, צייר, רואים פה את שהוא יושב כעץ שתול על פלגי מים, זה הכניסה, הפתיח של כל ספר תורה, ספר תהילים, רוצים כאילו לפתוח ולדפדף, פה הוא יושב יהגה יומם ולילה, והוא לומד, והתורה והציצית והגות והעץ זורמים, ואלה שלא מתחברים, הם תרועם בשבט ברזל, ככלי יוצר תנפצם, אבל העמים מוזמנים לעבוד את השם ביראה. עד כאן אם כן הייתה החזרה. עכשיו אני רבותיי רוצה לקחת אתכם לעולם מופלא לחלוטין. לעולם שאני לא ציפיתי שהתחלתי ללמוד ספר תהילים לפני, ברמה הזאת, לפני 12-13 שנה, איזה עומק, איזה קשרים, איזה תובנות, איזה תגליות אפשר למצוא. ומה שאני עוסק בזה יותר, אני מוצא יותר. אז אני רוצה להראות לכם פה חוויה בלתי רגילה. אנא, אל תצפו לקבל את כל התורה כולה על רגל אחת, כי אי אפשר. אבל אני מבקש לתת לכם טעימה, ואם לא תבינו את כל הפרטים, זה לא קריטי. אני רוצה שתבינו את הרעיונות, הרבה חומר נמצא כבר באתר. אבל אני רוצה לפתוח את החשיבה, לעודד את החשיבה איך לקרוא את המזמור. אנחנו ראינו בשיעור הקודם את פרק א' וב', איך הוא בנוי, מה החלוקה, מה החזרות בפנים. יפה, זה מה שרואים ברש"י, באבן עזרא, ברד"ק, בפרשנים החדשים, רואים את הניתוח הספרותי. עכשיו מתחילה סצנה אחרת לגמרי. מה שאנחנו לומדים, מה שלמדנו, בשיעור הראשון, וזה הלימוד הקלאסי, זה קצה הקרחון. ומתחת יש עושר ועומק עמוק מאוד. עמוק מאוד שאי אפשר, עוד לא עברתי על כל החומר, אני עובר על החומר עוד ועוד, ומוצא כל פעם שאני עוסק בזה דברים חדשים. וזה מה שאני קורא פרשנות הקשרית לפי שני חלקים. לצלול עמוק מאוד. מושג אחד זה contextuality, איך הטקסט מתחבר להקשר שלו? טקסט, טקסטורה, זה כבר המרקם בלטינית, קונטקסט, טקסט ומה מתחבר, איך א' מזמור א' מתחבר לב'. חז"ל הבינו את זה, וזיהינו את כרטיס הביקור של דוד המלך. ויש אינטרטקסט, שאותו אני מציין בירוק, שזה קשרים לפרקים, לספרים אחרים לגמרי בתנ"ך. ועם contextuality אנחנו צריכים להבין את כל ספר תהילים, מאלף עד כופנון, כרצף, כנרטיב דתי, פסיכולוגי, הגותי. Intertext, אנחנו צריכים לעסוק בכל התנ"ך כולו, ולהבין איזה רמזים יש. והכלל שגם מהספרות, וחידדתי את זה על ידי חיפוש, יש כללים ספרותיים או סטטיסטיים איך לחבר פסוקים, ואני רוצה להראות לכם את זה. כדי להיכנס לעולם של קונטקסט ולעולם של אינטרטקסט, אני צריך לתת כמה הקדמות קצרות על מנת להדגים את זה, ואני מקווה שגם אתם תראו אחרי השיעור הזה, שזה פרק א', קונטקסט ואינטרטקסט, גם אתם תרגישו מה שאני מרגיש בצלילות המדהימות האלה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז נתחיל עם הקונטקסט. התובנה, המפתח לתובנה הוא שספר תהילים הוא ספר. יש לו התחלה, יש לו רצף, יש לו חלוקה לחמישה ספרים כידוע, ויש לו סוף. והנרטיב, כשמעיינים בו ומחפשים בו, זה כמו פאזל של 3,000 חלקים, תתחיל לחפש, לראות, לזהות, ולאט לאט מתבהרת, וכל ספר תהילים יש לו סיפור ותמונה כוללת. רוב הפרשנים לא זיהו את זה. אני חושב שיש כמה מדרשי חז"ל שאמרו את זה במפורש, אבל הם לא ממש מצאו את זה, אבל הם העריכו את זה. ובכן, הספר בנוי בצורה מאוד הגיונית. שני החלקים הראשונים, אני אומר את זה בקצה המזלג, הרבה חומר, כמה הרצאות יש בשיעורים, באתר שתמצאו את זה, אבל אני רוצה להגיד את זה למי שכבר שמע, אולי זה חזרה טובה, ומי שלא הכיר, זה כיוון כדי להבין את זה. יש חמישה ספרים בספר תהילים, כמו חמישה חומשי תורה. בספר, בכל החתימה, והן דומות, יש דמיון ויש הבדלים. הדמיון קובע וההבדל קובע. מדויק כל ניסוח דבר דבור על אופנה. שני הספרים הראשונים עושים בתורת דוד. אחרי הפתיח בספר הראשון, נמצא האוסף הראשון לדוד, שהוא בנוי, עוד נראה עוד מעט שקופית, הוא בנוי בצורה יוצאת מן הכלל, לפי התפתחות דתית והגותית. בסוף הספר הראשון כתוב חתימה, ברוך השם אלוקי ישראל, מהעולם ועד העולם, אמן ואמן. הספר השני, גם לו יש אוסף לדוד, האוסף השני לדוד, זה מפסוק, ממזמור נון א' עד עין ב', הוא מתחיל עם ח' בת שבע, בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע, והוא מסתיים עם סוף מלכותו לשלמה אלוהים משפטיך למלך תם. מסביבו יש 12 מזמורים של קורח, פה ופה, ו-12 מזמורים לאסף, אחד פה ו-11 פה. הם לא סימטרים, אבל הם 12. ובדברי הימים א' פרק כ"ה מדובר שדוד מינה את המשוררים במקדש אשר ייבנה אחרי מותו, והקבוצה של המשוררים, כל קבוצה, 24 קבוצות, המעמדות של הלוויים, הם יהיו תמיד הוא ובניו 12. דהיינו, הבימוי של 12 משוררים במקדש מתבטא ספרותית על ידי 12 מזמורים של המשוררים שעוטפים את דוד. הצמודים זה אסף והרחוקים יותר זה קורח, בנוי לתלפיות. החתימה מסיימת עם מלכות שלמה, שלמה ממשיך את מלכותו, בפרק עין א', ממש לקראת הסוף, הוא אומר, אל תשליחני לעת זקנה, והנה, ברוך השם, אלוקים, אלוקי ישראל, עושה נפלאות לבדו, ברוך שם כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ, אמן ואמן, קולו תפילות דוד בן ישי. וזה בעצם סוף הפעילות האישית האקטיבית של דוד, הביוגרפי. איך יכול להיות שאחר כך יש עדיין מזמורים המיוחסים לדוד? בספר השלישי אחד, פי וב, בספר הרביעי שניים, קוף א' וקוף ג', בספר הרביעי ישר שלושה בהתחלה, ארבעה בספר, בשיר המעלות, ובסוף שמונה, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, שמונה, זה הקאמבק של דוד המלך. הספר בנוי בדיוק לפי הרעיון הזה. למרות שדוד מת, כל אחד יודע דוד מלך ישראל חי וקיים, ואם הוא חי וקיים, גם אחרי קולו תפילות דוד בן ישי, הוא עדיין ממשיך להתפלל, כדמות אגדית חזון נבואי. כי גם בישעיהו, גם בירמיהו, גם ביחזקאל, גם בעמוס, הקים את סוכת דוד הנופלת, דוד חי כדמות רעיונית, כאבא, כמלך אידיאלי של עם ישראל. והוא לא מת, למרות שהוא קבור בעיר דוד, אבל בעצם דוד מלך ישראל חי וקיים, וגם בימי שיבת ציון חזרו לעיר דוד בהכנה, ושרו בשירי דוד. וזה המפתח הגדול לזהות את הספר. ויש עוד הרבה הרבה כללים. נתתי לכם פה סקירת על. אם עד פה דוד, הרי 17 מזמורים בספר השלישי, זה הידרדרות וחורבן, עם מזמור מאוד קשה, פייטט, שמקונן על החורבן ועל על המשבר אמוני, והחתימה היא ברוך השם לעולם, אמן ואמן. וחסר אלוקי ישראל, וחסר לעולם מעד העולם. ואתה לא יכול להתפלל בפה מלא. נגיע לתפנית המדהימה הזאת, איך לצאת מה-17 מזמורים של משבר, על ידי 17 מזמורים של תקווה, הספר הרביעי, והוא פותח עם תפילה למשה איש האלוהים. נרטיב דתי מושלם. משה מופיע בזמן משבר, כמו שהוציא אותנו במדבר, ממצרים, במדבר, והוביל אותנו, תורת משה מזמור, צדי ממשיכה. ואז ממשיכים קיבוץ גלויות אחרי השיקום, ספר חמישי זה קיבוץ גלויות, הכל מדויק, וזאת התורה הגדולה של הפרשנות ההקשרית. יש על זה שיעורים באתר, ומי שמתעניין מוזמן לכתוב לי, ואני אשמח להראות לו את מה שכתבתי כבר. למעלה יש לכם את הלוגו של כל ספר, דוד לומד, זאת משנתו העיונית, להתמודד עם הרשע ועם תיקון העולם. זה דוד המלך במקדש, כדמות ציבורית ומלך, זה חורבן, זה שיקום, וזה בנייה ותחייה של שיבת ציון, וכל העולם מתחבר לעם ישראל כאשר ירושלים נבנית מחדש. כמובן החתימה של הספר הרביעי לקראת הספר החמישי, שוב אומרת ברוך השם אלוקי ישראל, אומרת שוב מן העולם ועד העולם, ועכשיו החתימה אומרת, ואמר כל העם, אמן, הללויה. העם שותף, העם שחוזר בעקבות דוד המלך לעיר דוד בהכנה, מודגש דווקא בחתימה הזאת לקראת הספר החמישי. והוא אומר אמן, והוא גם מתחיל להלל. זה אם כן כל התורה כולה של הפרשנות ההקשרית בצורה מאוד מתומצתת על בשקופית הזאת. וזה המבנה, המפתח הגדול להבין את כל הספר, הפוך בה, הפוך בה דקולי בה. עכשיו אני רוצה לראות איך מזמור א' וב' הוא הבסיס, זה לא רק כרטיס ביקור של דוד המלך, כפי שאמרתי לפני כן, זה גם השער לכניסה. יושב תהילות ישראל, תחשבו, ארמון של 150 חדרים, על 5 קומות, זה הכניסה לספר תהילים. ועכשיו נראה דבר מושלם, מדהים. ניסוחים מהפתיח לפי סטטיסטיקה מדויקת, מופיעים בפתיח, תסתכלו בבקשה בשקופית, ובסוף הספר הראשון. ניסוחים אחרים מהפתיח מופיעים באלף בית, וגם מופיעים בסוף הספר כולו. לא רק שהם מופיעים שם, הם גם פותרים בעיות פרשניות ומוסריות קשות מאוד. ואני רוצה להראות לכם את זה. רק אם אתה רואה את כל הספר כולו ביחד, אפשר לפרש, לדעתי, את מזמור קוף ממת. ואני אדגים את זה עוד מעט. יתרה מזאת, לימוד תורה של פרק א', שזה הנושא היום, שבוע הבא נעסוק בעזרת השם בפרק ב' של מלכות ישראל, גם היא מתפרסת וממשיכה ומתפתחת לאורך הספר, אבל יש התפתחות מאוד מעניינת, שאני אציג את זה בהמשך, שמתחילה בפרק מזמור א', ממשיכה בקוף י' ב' וקוף י' ת', ואני רוצה להדגים לכם את זה. ובכן, בואו נראה את המבנה של הספר הראשון. את התרשים הזה אני צריך קצת לתקן, הוא ישן, שיניתי את דעתי בכמה דברים, אבל עקרונית הוא מדויק. הוא בנוי, ואני לא יכול לראות את זה כמובן עכשיו בשיעור אחד, הוא בנוי לתלפיות. הפתיח בפרק א' ב', התורה והמלכות. אחר כך יש חטיבה ראשונה מג' עד י' ד', שהיא עוסקת בהתמודדות עם הרשע. כאשר פרק ח' באמצע הוא סימטרי, ויש חיאזם בין ז' לט' ועוד כהנה וכהנה. כנה לחטיבה השנייה שעוסקת ברכישת בקניין מידות טובות לפי דוד המלך, מזמור י' ח' זה ציטוט של שמואל, והיא עוסקת איך אדם מתקרב ומשפר את המידות שלו. יש מקבילות מאוד ברורות בין י' ח' לכף כף א', בין ט"ו לכף ד', ויש סימטריה מדויקת. כנ"ל כף ט', הוא באמצע, הבו לשם בני אלים, המזמור שאומרים אותו לפני לך דודי בקבלת שבת, שממנו לומדים 18 ברכות חז"ל 18 לעמוד לפני השם, והוא בנוי לתלפיות, החטיבה בנויה לתלפיות, כ"ה ולמדלת מאוד דומים, ויש מקבילות רבות בין זה. את החלוקה הזאת אני רואה היום אחרת, ולא צריכים לפרט, וגם על זה יש התפתחות. עכשיו שימו לב, הניסוח שמופיע בפרק א' וב' של אשרי האיש, אשרי כל חוסבו. והניסוח, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורקותו יהגה יומם ולילה, הוא מאפיין את הפתיח. אני מסמן בגרפיקה שלי אדום עם הניסוח שהוא שכיח בתהילים אשרי מופיע 26 פעמים. אם הניסוח מופיע רק הרבה פעמים, אשרי אשרי זה באדום. אם הניסוח מופיע רק בשני מקומות, סטטיסטית, יש לזה ספציפיסיטי, סגוליות מדויקת, וכאילו שהתורה אומרת, אתה קורא את המושג בפעם אחת, אל תשכח את המקום השני, הוא מופיע רק פעמיים. אז שימו לב, בתחילת הספר הראשון, ובסוף הספר הראשון, יש אותה תבנית, שני הפרקים הראשונים פותחים וחותמים באשרי האיש, כפי שחזל אמרו, והם חותמים לא כל כך מדויק, גיאומטרית, כמו בהתחלה, אבל אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו, מופיע במם, ומם א' פותח אשרי משכיל אל דל. מה שפה תיאורטית בלימוד תורה, נמצא פה ברמה אישית. הגבר הפנים את זה, והוא עושה מה שנאמר בהתחלה. למה? כי הוא עבר את כל התהליך היפהפה של הספר הראשון. יתרה מזאת, תורת חפצו מופיע בתהילים רק פעמיים. תחפשו, יש היום מערכות חיפוש מצוינות שאפשר לחפש את זה, פעם אנשים ידעו בעל פה, וידעו גם להגיד שזה מופיע רק פה. אני בעוונותיי הרבים לא ברמה, ואם אני זוכר, אני רחוק מזה להגיד שזה לא מופיע במקום אחר. אבל האלקטרוניקה ומערכות החיפוש אומרות רק פה בתהילים. ועוד פעם אחת בישעיהו, שזה יעסיק אותנו בקונטקסטואליטי. בהתחלה נאמר כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. בסוף המשורר אומר, עברתי תהליך ארוך, ואני הפנמתי את התורה. אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי. המשורר אומר, קדש ברוך הוא, למדתי תורה, כי בתורתו יהגה יומם ולילה, ואני לומד את זה, והפנמתי את זה. כל מגילת ספר כתוב עליי. תחשבו כמו בציורים שיש את כל מגילת רות, על ציור אחד של רות ובועז בשדה, כל מגילת רות כתובה באצבעות קטנות, באותיות קטנות, או כל שיר השירים, והנה הבן אדם אומר על עצמו, אז אמרתי הנה באתי, במגילת ספר כתוב עליי, כאילו שזה כתוב עליי, פיזית, אומנותית, או כתוב עליי, אני כאילו, זה, בשבילי זה נכתב, זה בשבילי. ואם זה לא ברור, הרי הפסוק השבא אומר את זה מפורשות. לעשות רצונך אלוהי חפצתי, ותורתך בתוך מאי. אני רוצה לקיים את רצונך. עשה רצונו כרצונך, עשה רצונך כרצונו, והוא יעשה רצונו כרצונך משנה אבות. זה בדיוק מה שהמשורר אומר בסוף הספר הראשון. ביידיש זה בתוך הקישקס שלי, בתוך מאי. כמו שיחזקאל אכל את המגילה, גם פה יש מגילה, הוא בעצם המשורר אומר, אני כמו יחזקאל, אני אוכל את המגילה, היא בתוך הקישקיס, ואני רוצה לעשות את רצונך ותורתך בתוך מאי. המושג חפץ תורה נאמר רק פה. סליחה. מה קרה? סליחה. ובכן, אם בהתחלה יש איזה מודל, כרטיס ביקור של דוד המלך, איך שהוא מתפקד, מלך שלומד בתורת השם, וגם עוסק במדיניות ומול אומות העולם ודואג למלכות השם בציון, על ציון הר קודשי, בסוף הוא יפרט לאורך הספר הבנוי כל כך יפה, הספר הראשון, וכל מי שקורא את זה איתו, הולך איתו עם המשנה תורה שלו. מאמר מוסגר, הרמב״ם קרא לספר ההלכתי הגדול שלו, משנה תורה, אשר מסתיים בהלכות מלכים, וגם הוא מחבר בין התורה, הלכות יסודי התורה והלכות מלכים בסוף, ומשנה תורה, כל מי שלומד את זה, הוא כאילו הולך עם דוד המלך לחבר תורה ולחבר את המצוות בציון והלכות מלכים. אם בהתחלה זה תיאורטי, בסוף זה הפנמה שלו. זה אם כן הקשר של הפתיח מתכתב עם סוף הספר הראשון. וכמובן צריכים לעסוק הרבה מאוד במשמעות של כל הספר הראשון, אבל נסתפק בזה. עכשיו אני רוצה להראות לכם קשר לקוף מנטט, פסוקי דזמרה, מזמורים אשר שגורים בפין. אני מבקש לפתוח בשאלה שהעסיק אותי הרבה הרבה שנים, עד שלא למדתי פרשנות ההקשרית, לא היה לי סיכוי להבין את זה. בואו נקרא את קוף מנטט השגור בפין. מדובר פה בפרק קוף ממחת, שכולם יבואו להודות להשם. עלו את השם מן השמיים, עלו את השם מן הארץ, ילו את השם, שם השם, הכל מהללים אותו. הכל, כולם. גם שופטי ארץ, מלכי ארץ, וכל לאומים, כולם באים, זקנים עם נערים. והחסידים של עם ישראל הם יהיו עם קרובו, הללויה. אם פה החסידים, הרי החסידים ממשיכים פה. ואיזה יופי של תיאור, שיר לשם שיר חדוש, שיר חדש, תילתו בעיקר חסידים, ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו במלכם, יש מלכות בירושלים, בישראל שם, ורוקדים יעללו שמו במחול בתוף וכינו יזמרו לו. כי רוצה השם ועמו יפר הנמים בישובה, יעזו חסידים בחוות, ירננו על המשכבותם. הם ישנים וגם מתלהבים. ויש להם רוממות אל בגרונם, הם מרממים את השם, וחרף פיפיות בידם. מה זה החרף פיפיות? השיעור שלנו היום לא בקוף מנטט, אבל הם עושים נקמה וגויים, תוכחות בלאומים, לאסור מלכיהם בזיקים ונחמדיהם בחבלי ברזל, לעשות בהם משפט, כתוב, הדרו לכל חסידיו. מה הם כאלה מיליטנטים החסידים האלה? מה הם משתלטים על עמים? עמים אחרים רוצים להצטרף? ברוך הבא. גויים ולאומים תבואו, גם מלכים תבואו. מה הוא קושר אותם באזיקים? למה נכבדיהם בחבלי ברזל? זאת שאלה מוסרית במזמור קוף ממתת, לי אין תשובה. כל גויים אשר עשית יבואו וישתחוו לפניך השם, ויכבדו לשמך, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. למה בקוף ממתת לשים להם כבלים? אני אין סיכוי, לא מצאתי לעולם תשובה, משהו שאפילו מתקרב להניח את דעתי. וכל מי שמנסה להסביר, הרי הוא מקשה עליי עוד יותר, מה פתאום? המזמור הבא יסיים כל הנשמה תהלליה, הללויה, זאת האמירה שכל העמים, כל מי שבא מעמים אחרים צריך להופיע באזיקים? והנה, פסוקי דזמרה, הבאתי פה רק שני מזמורים, כל מה שאתם רואים לבן על אדום, זה ניסוחים שמופיעים במדויק, כלשונם, חלקם ביחד, חלקם אחד אחד, בפתיח. אנחנו עוסקים היום בפתיח, שער הכניסה לספר תהילים, והפתיח, פרק א' וב', עסקנו בו, מכיר את המושגים למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק. גויים, לאומים ביחד, רק פה ופה בפסוק ז'. אותם גויים ולאומים שהגו ריק, ואותם מלכי ארץ שהתייצבו. אני לא סימנתי פה את הכל בהבנותיי הרבים. מלכי ארץ מופיע גם פה. אני אסמן את זה. הנה מלכי ארץ. והם מופיעים גם פה וגם פה. אותם מלכי ארץ שמופיעים פה, והלאומים, אנחנו מכירים אותם היטב מתחילת הספר. עכשיו הם באים ורוצים להצטרף בסוף הספר בנרטיב הנבואי של דוד המלך, בחזון המשיחי שלו, כי הוא השם ומשיחו, תבואו מלכי ארץ. כל האומים, שרים וכל שופטי ארץ, תבואו. אבל הוא אומר להם, יש כללי משחק רבותיי. לא נכנסים לשכונה שלנו עם חומר נפץ. לא מפוצצים ולא הורגים. יש כללי משחק. אם הם באים במזמור קוף מנטט, זה בדיוק אלה בני ציון יגילו במלכם. שימו לב לניסוח, בני ציון יגילו במלכם. מטעמי ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו במלכם. תקראו את שני המזמורים האלה ככה צמודים. אני יודע, יש 150 מזמורים באמצע, 148 מזמורים באמצע, אבל צריכים לקרוא אותם ביחד. כי מי שלומד תהילים בפרק א' ובתורתו יהגה יומם ולילה. כל ספר תהילים שגור בפיך. גמרת קופנון, אתה מתחיל באלף. הדרן הלך. אני זוכר אותם בדיוק את העמים האלה. הם באו ואמרו, ננתקה את מוסרותינו ונשליחה ממנו אבותינו. אין לנו קבלת מלכות שמיים. אין לנו קבלת סדר בעולם ומוסר של עם ישראל. אין להם. קודש בריך הוא ממנה את מלכי על ציון הר קודשי, בני אתה. וכבר פה המשורר קורא להם, ואתה מלכים השכילו. היווסרו שופטי ארץ, קבלו השכל, מוסר השכל, השכילו היווסרו שופטי ארץ. עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה. אנחנו נעסוק שבוע הבא, ועבדו את השם ביראה וגילו ברעדה. כמובן זה מתכתב עם מזמור קוף, עבדו את השם בשמחה, גילו ברננה. בואו לפניו ברננה. מזמור ביוד א', על זה נעסוק בהמשך, בשיעור הבא. הניסוחים האלה זה הזיכרון של העמים שבאו לכבוש אותם. וההיסטוריה מלאה, ואנחנו זוכרים את בבל ואת מצרים ואת בבל, ואת רומא ואת מסעי הצלב ואת האינקוויזיציה. אנחנו זוכרים את הרגועים ואת הלאומים. טוב מאוד, הם חרוטים בזיכרוננו. ובשיעור הבא אני אסביר לך, אני אציג לכם מי הם הגויים והלאומים האלה לפי המקבילות בספר ירמיהו. בדיוק אני חושב שנוכל לזהות אותם. בסוף הם באים, אבל כשהם באים בסוף, הם מוזמנים לבוא. הללו את השם מן השמיים והללו את השם מן הארץ. קוף ממחת א', הללו את השם מן השמיים והללו את השם מן הארץ. פסוק ז', כולם יבואו. כולם מוזמנים. רבותיי, יש כללי משחק. אין מלחמה. ישעיהו אומר, כשאתם באים, פרק ב', ונערו עליו גויים, וחיטטו חרבותם לעתים, וחיטותיהם למזמרות. אין מלחמה. אין נשק. אין אלימות. אין פצצות. אין רצח. זה המסר הגדול. מזמור א', מזמור ב', א', ב', אומר את זה כפתיח, מזמור קוף ממהי, קוף ממתת, כסיום. עכשיו אני מבין, אם במזמור בית, קודש בריך הוא אמר למלך, שאל ממני ואתנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ, תרועם בשבט ברזל, ככלי יותר תנפצם, ציטוט מירמיהו. הם באים לפה, כשהם נכנסים, הוא לא שובר להם את הצורה בברזל. אבל מה הוא עושה? הוא רוצה לשים להם לאסור מלכיהם בזיקים ונכבדיהם בחבלי ברזל. חבלי ברזל, כן. לפוצץ אותם, לא. למה חבלי ברזל? כי זה אלה העמים שבפסוק ג' במזמור ב' אמרו, ננתקה את מוסרותינו ונשליחה ממנו אבותינו. צפירה של כל המוסרות וכל האבותות. הם חוזרים אליכם. תקבלו אותם, זה חוק ברזל. אתם מוזמנים להצטרף לקוף ממחת, להלל לקוף ממתת, והללו את השם מן השמיים, עלו במרומים, כל הנשמה תהלליה. הבעיה המוסרית של קוף ממתת נפטרה עם כך. זה תובנה מדהימה, וגם הניסוח של יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים תובד, מופיע בקוף ממוו, השם אוהב צדיקים ודרך רשעים יעבד. כאילו מזמור, לא כאילו, ממש, פסוקי דזמרה, הם סגירת מעגל עם כל הדז'ה-וו מההיסטוריה שלנו. ויש לה הרבה צלקות, ואנחנו זוכרים אותם, אבל בראש פתוח מדברים איתם. זכיתי להיות בקשר עם עמוס חכם, זיכרונו לברכה, פרשן חכם, כי כשמו כן הוא, והוא כותב בסוף דעת מקרא, ונמצא שספר תהילים כולו חותם במעין פתיחתו. ויש גם לשונות דומים בשני המזמורים, אבל הוא לא הסביר אותם. הסברתי לו את זה, והוא שמח מאוד מאוד מאוד, וקיבל את השיטה הזאת 3 חודשים לפני פטירתו. אני רוצה עכשיו להראות לכם תובנה אחרת, וגם זאת טעימה קצרה מאוד, אני מקווה שתוכלו לקרוא לבד הכי טוב את המזמורים. אני משווה 3 מזמורים. איך המלך לומד תורה, פרק א', איך מזמור קי"א קי"ב לומד תורה, באותו ניסוח בדיוק. התחלה וסוף בדיוק אותו ניסוח. איך קי"ט לומד תורה? קי"ט הוא מזמור מסכן. אנחנו תמיד מחברים אותו לבית קברות. ולא תהיה, ואם כבר כזה ארוך וכזה ארוך, אז כבר חיברו אותו לאלף בית שלפחות נזכור אותו. אבל הם אומרים אותו באותיות נשמה ובאותיות של שם הנפטר. ממילא קי"ט, לא מבחינה רגשית, בא לבן אדם לעסוק במבנה ספר קי"ט. כשהוא עוסק... לא בקי"ט, בבית קברות אי אפשר ללמוד את קי"ט. הבה נתבונן עכשיו על 3 המזמורים האלה. ולמה אני משווה אותם? כי מזמור א' פותח באשרי האיש וחותם ברשעים תובד. אותם 2 מילים מופיעות בקי"ב, הללויה, אשרי איש ירא את אדוני, וחותם, רשע ירא וכעס, שיניו יחרוק ונמס, תאוות רשעים תובד. בדיוק אותם 2 מילים בהתחלה ובסוף, באלף וקי"ב. לציין, שקוף יוד בית הוא מתאר גם בקוף יוד א' את השם. וכדאי לקרוא את זה, זה לימוד מאוד מאוד יפה. קוף יוד א' וקוף יוד ב' שניהם 10 פסוקים כל אחד, שניהם לפי א' ב' ומלא מלא מילים מקבילות. כי הקדוש ברוך הוא והאדם הצדיק שהולך בדרכו, הוא בעצם התאום שלו עלי אדמות. הידמה לו דבק במידותיו. קי"ט הוא לא כזה מדויק, קולע, הוא לא זוכה ללבן על שחור, אבל הוא מאוד דומה. אשרי תמימי דרך, אשרי נוצרי עדותיו. אשרי בהתחלה, זה לא אחד, זה הרבה. ובסוף, זה לא רשעים תובד, אלא אני בעצמי הייתי, טעיתי כשה עובד. בקש עבדך כי מצוותיך לא שכחתי. הניסוח עובד בהתחלה ובסוף של 3 המזמורים, מאחד אותם, וגם הוא בנוי לאלף בית, האלף בית הכי יפה בתנ״ך כולו. אבל מה קורה לאורך המזמורים? לאורך המזמורים, ופה יש הבדל משמעותי ביניהם, ויצא שאחד מהילדים שלנו אמר, בוא נלמד משהו בשבת, אבל צאתי, מה אתה רוצה ללמוד? אני כמובן תהילים. הוא אומר, בוא, הפעם נלמד משהו אחר, אני רוצה ללמוד משהו מרב סולובייצ'יק. סבבה, רב סולובייצ'יק, זכות גדולה לקרוא את הרב סולובייצ'יק. ומה קרה? פרקים שהכרתי היטב מתקופת הישיבה שלי, פתאום קופצים אליי ואומרים, מזמור א', מזמור קי"ט ב', מזמור קי"ט במדויק. זה בדיוק, בדיוק המבנה. מה טוען הרב סולובייצ'יק במסע יפהפה וביקשתם משם? הוא אומר שלימוד תורה יש כמה חוויות. אחד זה איש הלכה, הלימוד, ביטחון, לקבל אוריינטציה. כך אומר הרב סולובייצ'יק, בלי שום קשר לתהילים. תתחבר לתורה, והתורה היא יסוד שלך, זה הערכים שלך. אחר כך תיישם אותה, ותהיה דומה לבור אחר. כך הוא אומר, תהיה דבק במידותיו של השם, ותתחבר אליו, ותעסוק בתיקון העולם. כך אומר הרב סולובייצ'יק במסע הפילוסופי שלו. ואחר כך יש מצב שלישי, שזה נקרא דבקות באלוהה, אהבת חשק ודבקות געגועי נפש אל מקורה תנועת ריצה ללא רתיעה. האדם הלוך ושוב מתחבר לזה. וככה נבנה העולם וככה נבנה ירושלים. כך כותב הרב סולובייצ'יק. רבותיי, זה בדיוק התבנית של מזמור א'. הוא מחפש, לא רשע בפרק א', הוא מחפש את דרכו. הוא מחפש את הערכים שלו. מזמור קופיות ב' הוא התאום של קופיות א', הוא דבק בשם. הוא מאוד דומה, אבל זה התקדמות בלימוד. ובמזמור קופיות ת' זה התעמקות בלימוד, כחוויה יפהפייה, המזמור הכי ארוך בתורה. את זה, רבותיי, לא מצאתי אצל החוקרים הגרמנים שלי, כי הם לא עוסקים ברב סולובייצ'יק, והרב סולובייצ'יק הוא לא צריך הוכחה מספר תהילים, אבל והיו לאחדים בידיך, the great minds think alike. אז יש פה התאמה יפהפייה, כמובן עסקנו רק במזמור א', ולא במזמור קופיות א', קופיות ב' וקופיות ת', אבל רציתי להראות איך שהפתיח מתחבר להמון המון חלקים אחרים. עכשיו בדקות האחרונות, ברצוני, אחרי שראינו את הקונטקסטואליטי, אני רוצה להראות לכם כמה דוגמאות מדהימות לאינטרטקסטואליטי. וזה כאילו עולם אחר. בשביל זה צריכים לא רק לשלוט על ספר תהילים, הארוך מכל ספרי המקרא, יותר מפי שתיים מספר ישעיהו, השני בגודלו, וזה צריכים לדעת את כל התנ"ך. ואם אתה לומד מזמור אחד, תחפש תמיד איפה מופיע הניסוח. וזה כמובן אתגר בלתי רגיל, וזה כמובן הזדמנות בלתי רגילה למצוא דברים מדהימים. ואני אדגים לכם את זה. זה המבנה של כל המקרא ומיקומו, ואני אתן בספר שאני מכין מבוא על זה, תורה נביאים כתובים, ואם זה תקופת משה, הנביאים שממשיכים את תקופת משה מתחילים עם יהושע, ויש פה את גדולי הנביאים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, אבל ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, גדולי הנביאים, הם קצת בימי בית ראשון וגם קצת בימי בית שני. זה תרשים שיש הרבה מה ללמוד. ירמיהו בערב חורבן ואיכה ובסוף לקראת גאולת ישראל. יחזקאל כבר בגלות, 13, ודאי כשקוראים אותם כספר, זה גם המעבר מנביאים לכתובים, והכתובים, ספרות החוכמה, מתפתחת בכתובים בחוץ לארץ ובימי שיבת ציון. תהילים יושב באמצע. על התרשים הזה אפשר לדבר הרבה הרבה שעות, לא רק על תהילים, על כל ספר אחר. עכשיו אני רוצה להראות לכם איך המזמורים, איך הספרים האלה מתכתבים זה עם זה. בספרות המודרנית זה נקרא intertextuality. A text in another book communicates, corresponds, עם ספר אחר לגמרי. וספרות המחקר מסוף המאה ה-19 מכירה את זה. החידוש הזה כבר ידוע במדרש ויקרא רבה. בנזי היה יושב ודורש, והאש מלהטת סביבותיו. כשהוא למד היה אש באוויר. מתח, אור בעיניים ואש באוויר. אמרו לי שמה בסדרי מרכבה אתה עוסק? אתה עוסק בדברים שהם אזוטריים, שהם קבלה, שהם מעבר למה שלנו, מטאפיזיקה? אמר להם לאו, אלא אני מכריז דברי תורה לנביאים ונביאים לכתובים, ודברי תורה שמחים כיום נתינתם בסיני. עיקר נתינתם באש ניתו, הדה ודכתיב, וההר בוער באש. כשאתה מחבר ספרים שונים, הרי פתאום יש אש, יש חיבורים. אני רוצה להדגים לכם את זה, זו דוגמה של האינטרטקסטואליטי. כמחקר חדש בספרות, חז"ל דיברו על זה במדויק. אי אפשר להתבלבל. זה ירושלמי כמובן, במקורות ארץ ישראלים. זה אינטרטקסטואליטי. הבה נראה את פרק מזמור א', אם לפני כן ראינו את הצבעים האדומים, וקיבלתם את דף המקורות, הרי לכם פה, כל מה שמופיע שם בירוק קטן, הגדלתי. והפסוקים שמשה נפרד מעם ישראל בתורה, זה אשריך ישראל מחמוך עם נושע בהשם, מגן עזריך. אז נכון, חיברתי פה שלושה פרקים, בתחילת ספר תהילים. אשרי האיש, ואתה השם מגן בעדי לשם הישוע על עמך, ברכתך סלע. ברכתך סלע מתחברת לברכת משה. כותב הרב הירש מאוד יפה על המדרש, כי המדרש אומר, משה כתב חמישה ספרים, ודוד כתב חמישה ספרים. משה עשה כך וכך, ודוד עשה כך וכך. ילקוט שמעוני. לוקח הרב הירש את המדרש, הוא מסביר אותו, לא היה לו התובנה הזאת של כל ספר תהילים, לפי הפרשנות ההקשרית, אבל הוא כותב מאוד יפה. במה שמשה חתם, דוד המלך ממשיך. משה לא נכנס לארץ ישראל, כך הוא כותב. אנחנו נוכל להסביר. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, אבל הוא לא הביא אותה לארץ ישראל. אז דוד בונה את התורה שלו לבד, בהיותו מלך, מלך ירושלים, מלך ישראל. אם כן, יש לנו חיבור מאוד ברור בין דברים, סוף דברים, לתחילת תהילים. לא ציינתי את זה ואני אשלים. אחר כך, תחילת ספר יהושע מצטט את המילים בתורה יהגה יומם ולילה שמכירים בתהילים א'. וזה הניסוח משפט שלם, ארבע מילים שהם מדויק מקבילים. לא מופיעים במקום אחר, רק בתפילת מעריב מופיעים. אהבה רבה הפתענו ובהם נהגה יומם ולילה. כמובן לקוח מיהושע וגם מתהילים. גמרא במנחות דף צדית. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכיך. המילים תורה, הגות, יומם ולילה, הם ספציפיים, רק פה. המליצה הזאת, רק ביהושע ורק בתחילת תהילים. אבל זה לא רק אותו פרק ביהושע ואותו פרק בתהילים. זה המזמור הראשון ביהושע, זה הפרק הראשון ביהושע, והראשון בתהילים. יתרה מזאת, זה הפרק הראשון בנביאים, והפרק הראשון בכתובים. ממילא זה סטרטגי, זה מקום אסטרטגי מדויק מאוד. במה שנביאים פותחים, פותח גם כתובים. אבל עם כל הדמיון, בואו נדבר גם על הבדלים. כי אם יש לך הרבה הרבה דמיון, זה כמעט full match, אבל יש הבדל משמעותי מאוד. השם אומר ליהושע בפרק א', משה עבדי מת, ואתה ממשיך להניג את עם ישראל. ולא ימוש ספר התורה הזה מפיך, שלמדתי ממשה, ותמשיך את המסורת. כאילו שצ'בריך הוא אומר ליהושע את המשנה בפרקי אבות, משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, ויהושע לסקינים, תמשיך את המורשת, מלמעלה למטה. זה נביאים, כי אנחנו מאמינים בתורת משה עבדו, ובנביאים ברכת ההפטרה. ספר כתובים, ספרי כתובים וספר תהילים, הם עובדים אחרת. אותם ערכים של הגות בתורה יומם ולילה, הם באים לא מכוח המסורת מלמעלה למטה, אלא מכוח הבחירה של האיש. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב. הוא בוחר למאוס ברע, והוא בוחר ללמוד תורה. למה הוא בוחר? כי הוא בוחר. זאת עבודת השם שלו. הוא בוחר. וחז"ל אומרים מאוד יפה, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. זאת התורה שלו. אז אם יהושע עובד ככה, הרי תהילים עובד ככה. והיו לאחים לאחד בידיך. זה מתחבר. אז זה לא פלא שאם הוא עוסק בתורה יומם ולילה, הוא מצטט את התורה, הוא מצטט את יהושע, ובונה את העולם התורני שלו לבד. בישעיהו מופיע המושג, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר. לא תמצאו את הפסוק, חפץ תורת השם עוד במקרא. אם ראינו את זה לפני כן, שזה מחבר את הספר הראשון מתחילתו עד סופו, הרי בעצם הרעיון בתהילים לעסוק בתורה, הוא בעצם להידמות לישעיהו, להידמות להשם. כי השם חפץ את תורתו, והצדיק חפץ את תורת השם. דהיינו, מזמור א' על ידי ניסוחים סטטיסטית, רק פה. שימו לב איזה פלא. אם ראינו את סוף התורה, דברים למד ג', המילים האחרונות בפי משה, אשריך ישראל, הדוגמה הראשונה, והפרק הראשון ביהושע, הרי יש לנו פה את שלושת הנביאים הגדולים. השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר, זה בדיוק הניסוח, כי אם בתורת השם חפצו. המילים של עץ שתול על פלגי מים, אשר, ובסוף אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו, הם מופיעים בירמיהו ערב החורבן. ברוך הגבר אשר יפתח בשם והיה השם מבטחו. והיה כעץ שתול על פלגי מים. ערב החורבן, אומר ירמיהו, תדבקו בדרך הטובה. זה הניסוח. פרק א', בימי שיבת ציון, כך אני חושב, שמי שיבת ציון, לוקח בדיוק את הערכים האלה. יצאנו לחורבן, אנחנו עוד נחזור לערים ונחזור לערכים. יחזקאל, באחד מהפרקים האחרונים שלו, השני מהסוף, מתאר בחזון יפהפה, נבואי, שיהיו הרבה מים בארץ ישראל, הערבה יבשה, והנגב יבש, זה המושג של נגב, לנגב אותו, ליבש אותו, אבל יהיו שם המון מים בימי שיבת ציון, ועל הנחל יעלה על שפתו, מזה ומזה, כל עץ מאכל לא ייבול עליהו, ולא ייתום פריו. לחדשיו יבקר, כי מימיו מן המקדש הם היוצאים והיה פריו למאכל ועליהו לתרופה. החזון היפהפה של יחזקאל בימי גלות בבל, והוא נמצא בבבל, הוא בעצם בדיוק ציטוט של המושג שמופיע בתהילים א'. הצדיק הוא יהיה כעץ שתול על פלגי מים. איזה יופי רבותיי. אם בספר יחזקאל זה איזה חזון נבואי שבחלום הוא ראה את זה. הרי ספר תהילים מדבר לא על מה שקורה ביחזקאל, בנגב, פתאום הרבה מים, והנגב מתיישב, כאפיקים בנגב. לא, זה לא הארץ שמתיישבת, כעץ מאכל לא ייבול עליהו, זה האדם שהוא פורח. ועליהו לא ייבול, בכל אשר יעשה יצליח, הוא יושב על פלגי מים. ובכן מה ראינו? ראינו שמזמור א' הוא גדוש, מזמור א' וב' גדוש בקונטקסט, בהקשר הקונטקסטואלי, כפתיח לכל הספר, וראינו פה שלוש דוגמאות שמזמור א' זה החידוש שאני מנסה לחקור אותו ולזהות אותו, הרבה ספרות בלועזית, היופי פה הוא כאילו תבנית מסודרת. מי שהוגה בתורת השם והוגה ביומם ולילה, הוא מה זה יודע אותה? הוא מה זה בקיא בכל ספרי התורה? הוא מה זה מבין את התובנות שלה? שהוא ממשיך את משה דברים למד ג', שהוא ממשיך דרכו של יהושע, ולישעיהו ירמיהו יחזקאל. זה המסר רבותיי של פרשנות קונטקסט, הפרשנות ההקשרית. בעזרת השם שבוע הבא נסוק בפרק ב' באותה שיטה לחבר את זה. האם יש שאלות והערות?
אפשר לפתוח את המיקרופון ולשאול.
זה מדהים, רב בני.
אתם רואים איזה חידוש יש פה? זה פשוט לא יאומן. כל התנ"ך בן עזאי, הכל נמצא על השולחן. ואני רוצה לטעון, זה לא הדרשנות שלי, אפשר לדרוש בלי סוף. אני מחפש לפי כללים סטטיסטיים. ואני הגדרתי לעצמי חיפוש סטטיסטי, וזה עובד בצורה יוצאת מן הכלל, מאלף עד קוף נון.
I wonder whether the palge mayim could be derived from mayim adirim on the one hand and the aderet Eliyahu which divided the river Jordan.
אז אני שומע את היצירתיות שלך, אני קצת יקה או יקה פוץ, מה שתגדיר מה אני מחפש פלגי. פלגי מופיע במזמור מם וב. ואתה תראה איזה יופי, אני לא יכול לפרט פה כי כבר עברתי את הזמן. פלגי מים מופיע בדיוק במזמור מם וב, ולא יותר בספר תהילים. תראה ותמצא נפלאות מתורתך. אני מודע לזה שהשיטה הזאת, אני מודע לך, זאת שיטה שאני מנסה בספר שאני מכין כבר הרבה שנים, יש מבוא של מעל 200 עמודים, להגדיר כללים. אני כמובן מגדיר את הכללים לפי הממצאים, אבל אני לא מוצא דבר בלי כלל. אם אני מוצא שמזמור א' מצטט את ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל, רק מילים אלה, גיליתי משהו. ואני עובר על כל מילה ומילה ומחפש. אז זה עבודת נמלים, אבל סטטיסטית אני בטוח שמערכות החיפוש ילכו וישתפרו, שאתה בכלל לא צריך לפתוח תנ"ך. אבל איזה חזון יש פה, שהבן אדם שהוא בעצמו עלה הוא לא ייבול, הוא בעצם הגשמה של חזון יחזקאל. הוא בעצמו מקשים, personalized, פרזוניפיקציה של כל הרעיון המשיחי, זה הבן אדם. השם עוסק בתורה, השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר, אני לומד תורה. ערב חורבן ירמיהו אמר על מה שהוא אמר על רשעים וצדיקים, I pick up all, אני לוקח רק את הצדיקים, ויחזקאל. וככה הבן אדם נבנה לפי התנ"ך. זה דוד המלך שכותב את ספר תהילים. איזה עושר. ואת זה לא תראו בפרשנים המקובלים לפי מיטב ידיעתי אינם מבינים את זה, זאת גישה חדשה שהדור שלנו עם מערכות החיפוש יכול לזהות את זה.
So, Rav Benny, question, excuse my English.
That's fine.
If you see these are phrases in Yirmiyahu or Yechezkel, they are years away from David. So are they riffing on David and his Tehillim? Are they copying from him? Since these early Tehillim come before them, the Nevi'im, the later Nevi'im.
זאת שאלה מצוינת. אני חושב שהשאלה הזאת היא כל כך קשה, שאני יכול להבין למה לפי השאלה הזאת לא גילו את היופי. א', לא חיפשו. האמת היא, יש בדעת, במקראות גדולות, יש מה שנקרא מסורת המקרא. והוא אומר לך איפה מופיע מילה. הוא מציין שם יחזקאל מן זין. הוא לא מסביר. אז מה המשמעות של זה? אני חושב שספר תהילים נכתב לפי רוחו של דוד המלך. למשל, מזמור י"ח זה ציטוט. כמעט זהה. אבל מזמור י"ח הוא עבר מודיפיקציה לספר תהילים. ואברבנאל על שמואל ב' כותב 13 עמודים יפהפיים, שהוא החוקר הראשון שכתב את זה כל כך יפה. דוד היה דמות, דמות להזדהות, ל-identification. דוד המלך נלחם, הוא נעים זמירות ישראל, ויש מעין רוח הקודש ברוחו. אמיץ, זה דמות שבימי בית שני מאוד אהבו אותה. בימי מלכות בית ראשון מאוד אהבו אותו. הוא דמות for identification, the figure of David. אז אנחנו אומרים, צריכים להיות פה ראש יצירתי של הגרמנים, הם עוברים תהליך של דודיפיקיישן. מה זה אומר דודיפיקיישן? אם דוד לא פה, בספר הרביעי אנחנו אומרים, ואמר כל העם, אמן, הללויה. אז אנחנו כולנו דודוביץ' ודודמן ודודזון ובן דוד. אנחנו כולנו ממשיכים את זה. כי הוא דמות להזדהות איתו. אז זה כמובן גורם קצת ל... אני לא יודע איך לקרוא לזה, לחשוב מחדש איך המקרא, מתי נכתב מה, אבל יש לי רמז, יש לי רמז גדול מאוד. דור שיבת ציון מופיע בתנ"ך רק פעם אחת. דור שיבת ציון זה חגי, זכריה ומלאכי, דור שיבת ציון זה עזרא ונחמיה, ודור שיבת ציון אולי עוד יותר מאוחר זה דניאל, אבל המושג דור שיבת ציון מופיע בתנ"ך פעם אחת בלבד, והוא שגור בפיכם. בתהילים קו, ושוב השם שיבת ציון, היינו כחולמים. שיבת ציון לדוד, זה דור שיבת ציון. רבותינו, רבותיי, אנחנו גרים בדור, חיים בדור שיבת ציון, ומתפללים שמגן דוד יגן על החיילים, על עם ישראל, ועם ישראל חי, בדיוק מה שדוד היה. ועל התורה שלו, ועל הצבא שלו, ועל הבירה שלו, ועל העם שלו. זה דוד להזדהות. משה היה דמות גדולה מאוד, ויש הרבה הגבלות בין משה לדוד. אבל הוא היה מהגלות במצרים, בקריאת ים סוף ובמדבר. הדמות להזדהות איתו זה דוד. אז השיעור הבא יעסוק במזמור ב'. יש לכם בדפי המקורות את האדום וירוק. בעוונותיי הרבים עוד לא הספקתי להכין את הכל, אני משחק אותי עם המצגת בערך עד 10 דקות לפני תחילת השיעור, ומשנה, אבל אני אגיד את זה בצורה יותר יצירתית. אני רוצה שאתם תחשבו על זה לבד, וכשנסיים את מזמור א' ב', תקבלו את כל החלק הזה. חלק מזה כבר עלה לאתר, ואני מקווה סוזן שעד שבוע הבא, בלי נדר בעזרת השם, זה יהיה מוכן. ואז בעצם יש פה דוגמה שתוכלו ללמוד את השיטה על ידי מזמור א' ב' כהדגמת השיטה של הפרשנות ההקשרית. כי זו תורה מורכבת, חדשנית. האם יש עוד שאלות?
אני הבנתי נכון, חרב פיפיות בידם, כאשר אתה עשית את השירים האלו באנגלית, זה הפריע לך, וזה עדיין מפריע לך, אני הבנתי נכון, זה מה שאמרת היום, שהביטוי הזה מפריע לך?
לא, זה הפריע לי אם לא מסבירים את זה לפי הפרשנות ההקשרית. לפי הפרשנות ההקשרית, הדברים מיושבים דבר דבור על אופניו. כי הפיות שלנו, יש להם גם כוח, חרב. לאסור מלכיהם בזיקים ונכבדיהם בחבלי ברזל, זו אמירה שלא הייתי מבין אותה בלי מזמור ב'. אבל לפי מזמור ב', הפרשנות ההקשרית פותרת את זה לגמרי. ואני רוצה ברשותכם לתת עוד שתי דוגמאות. בפרק ח' מפי עוללים ויונקים יסד את העוז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם, אין שום הצדקה לדבר על אויב וצוררים ומתנקם במזמור ח'. לפי ההקשר של המזמורים בדיוק. במזמור מ"ז ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו, אין שום הצדקה כשעמים מקבלים עול מלכות שמיים לדבר על ההשתלטות הזאת על העמים. אבל לפי מזמור מ"ד, מ"ה, מ"ו, ועוד איך יש הצדקה להשתלט על העמים. ולכן הדברים האלה, על זה אני רוצה לדבר, בעזרת השם, כאין נספח פעם הבאה, לדבר על היחס הזה לעמים, והוא, זו סוגיה מורכבת. תודה רבה רבותיי, סליחה שהערכתי.
תודה רבה
לך, בני. הרבה בשורות טובות. וששבוע הבא ופדויי השם ישובו, ופדויי ציון ישובו. שנשמע בשורות טובות. תודה רבה לכם.
אמן.
אמן.
אמן. תודה רבה.